בוקר טוב ושלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשידור נוסף, מי המאמין שאנחנו נמשיך לשדר ב-2024, האמת די על אותם דברים. אוקיי, נכון שהמגפה הסתיימה והחלה המלחמה, אבל זה מעניין עדיין שאנשים שניהלו את המשבר הבריאותי מנהלים את המשבר הביטחוני פחות או יותר באותם אמצעים, באותה דרך. קולטים? קולטים. אני הבוקר אדבר קצת על הבגידה שממשיכה. והיא ממשיכה מסיבה אחת בלבד, והבוגדים שממשיכים מסיבה אחת בלבד. כן, משה, כן. טוב, בוא נתחיל. שלום, בוקר טוב. אז ככה, צריך לעשות כאלה קצת. למגר את הבוגדים ואת השחיתות, להכניס אותם לכלא, את כולם. לשפוט אותם משפטי היכרברג, שטרטנברג. אוקיי. עכשיו, אחרי שהתעוררתי, אני מסתכל על כל מיני ידיעות ברשת כמוכם. אולי אני קצת פחות מכם, לא יודע. אולי קצת יותר. וכאילו לא השתנה כלום. כלום לא משתנה. והסיבה היחידה לכך שכלום לא משתנה היא אנחנו. ושוב מגיע יום שואה שהיה ממש עכשיו. והסיבה היחידה שאנחנו נכנסים לעוד שואה היא אנחנו. לא הקדוש ברוך הוא ולא משיח. אפילו לא הנאצים. אנחנו אלה שבמו ידינו מאפשרים להם ונותנים להם לעשות כאן ככל העולה על רוחם. ואנחנו אלה שמנרמלים את הרוע. אנחנו אלה שמנרמלים את השחיתות. אנחנו אלה שמנרמלים את הבוגדים להמשיך בבגידות שלהם. כן? ככה אני רואה את זה לפחות. תוכיחו לי שאני טועה. הרי מה היה קורה בכל מקום שבו שבים אנשים או חיים אנשים שיש להם טיפה שכל בקודקוד והלב שלהם במקום הנכון והביצים שלהם במקום הנכון? שעד לא מזמן אלה היו ההורים שלנו, אנחנו קצת פחות, נראה לי, כך נראה, היו קמים ויוצאים לכיכר העיר ומוציאים את הבוגדים לכיכר העיר ועושים בהם שפטים. אז אני לא אומר שלא צריך לשפוט אותם. צריך לשפוט אותם, צריך להבין מי הם האשמים, ולתלות בהם את אשמתם, ואז אולי לתלות אותם. אתם מבינים, בישראל, גם בישראל, העונש על בגידה הוא מוות, או מאסר עולם. שאלות מישהו? יש מעט מאוד אנשים, אומנם יותר מאי פעם, אבל מעט מאוד אנשים שעושים. יש כאלה שעושים, ואפילו לא עושים לכיוון הנכון, אבל מי יגיד מה הכיוון הנכון? העיקר לעשות, לא? ויש משהו שנייה. יש משהו ב... בוא נגיד את זה ככה, בעוד כמה ימים, אתם תראו משהו שאני עושה. עכשיו, לא בכל הארץ יראו את זה, אבל אולי ברשת אנשים יצלמו את זה ויראו את זה בכל הארץ. אולי, לא יודע. והמשהו הזה, הוא, יש בו מן התעוזה, אולי תגידו מן הטיפשות, מן האומץ או מן הפחדנות, לא יודע. אבל אני הולך לעלות כמה שלטים על אוטובוסים. ברחבי גוש דן. עכשיו, אתם יודעים מה חשבתי תוך כדי שאני החלטתי על מה יהיה על השלטים? ותמיד יש אולי אופציה יותר טובה. מדבר על שלטי ענק על אוטובוסים, כן? אתם תראו את זה בקרוב, כאילו. אתם אפילו תצלמו ותגידו, בוא נראיתם את זה. ואני חושב, כן, זה נכון לכתוב את זה, זה לא נכון לכתוב את זה. אבל אני מגלגל בראש, זה בכלל לא משנה. למה? כי הכוח הוא אצלנו. וגם כשפמפמו לנו ב-750 מיליון שקל או 150 מיליון שקל או מיליארד 200 מיליון שקל, לא משנה, פמפמו לנו בתעמולה מטורפת שיש מגפה, הרי בעצם פרסמו את זה בכסף בכלי התקשורת. אז גם אני כאדם פרטי מפרסם בכסף בכלי תקשורת, במקרה הזה זה פרסום על אוטובוסים, מבחינתי זה כלי תקשורת שפונה לאדם ברחוב ואומר לו משהו או שואל אותו משהו, גורם לו לחשוב אולי. את האמת, לא הייתה מגפה. את האמת, החיסונים פוגעים בבריאות שלך, שלך. את האמת, קרינה מהנייד פוגעת בך. את האמת, יש מה לעשות עם עייפות כרונית. המשפטים האלה ירוצו, שם בחוץ. ואני חושב לעצמי, אם מחר תיתנו לי עוד 10,000 שקל, או עוד 20,000 שקל. ותגידו לי, שי, בוא נפרסם את זה שארגון הבריאות העולמי רוצה להשתלט לנו על החיים, או בוא נפרסם את זה שיש בוגדים פה, או בוא נפרסם את זה ש... כל מיני דברים. אני בכוונה לא הלכתי בפרסום הנוכחי לפוליטיקה, אבל בהחלט ייתכן, אם זה אינטרס של כולנו, בהחלט ייתכן שאני אפרסם. ואגב, תשימו לב, זה... אני מסתכל על עצמי בחוץ, מנסה. הפרסום שעשיתי ברובו, אומנם נכון, הוא מפנה לאתר שלי, אבל הפרסום שעשיתי ברובו, הוא על אינטרס כללי, הוא על דברים כלליים ששייכים לכולנו, על קרינה, על זריקות, חיסונים ועל המגפה. בחרתי לעשות את זה, יכולתי לפרסם רק משהו ספציפי שלי בשביל למכור, ואני עושה את זה מכסף, אתם יודעים, שלי, שחלקכם אתם נתתם לי אותו, בתרומות, חלקו הרווחתי, אבל החלטתי לעשות את זה. מה היה קורה עם כל אחד מאיתנו, אפילו כאלה שנמצאים כאן בשידור, היו לוקחים 1,000 שקל למען המאמץ הזה. אני חושב אפילו על, על החבר'ה של Exit WHO, שמנסים לגייס כספים בשביל לעשות משהו, מה היה קורה אם את הכסף שגייסו היו מופנים לפרסום על אוטובוסים? דרכי. מה היה קורה בישראל אם היינו שוטפים את תודעת הרחוב בפרסום על אוטובוסים שקשור לכך שבוגדים בממשלת ישראל נותנים ריבונות, סמכות, לארגון מחוץ לישראל, ארגון מאוד ידוע שאנחנו חברים בו, ארגון שהוא תת ארגון של גוף מאוד מאוד אנטישמי, אנטי יהודי, עזבו אנטישמי, אנטי יהודי, אנטי ישראלי, נותנים לגוף הזה ריבונות על החיים שלנו. אתם יודעים, בתחילת המלחמה אמרתי, אוי, עכשיו רק יגידו מה שחסר, בתחילת המלחמה, באוקטובר, בשבוע הראשון, אמרתי רק חסר שיגידו שיש משבר הומניטרי או מגפה שמתפרצת בעזה, ואז ארגון הבריאות העולמי והאום והצבא, צבא נאטו וזה ייכנסו בשביל להפסיק את הלחימה. אנחנו אוטוטו שם מכל מיני סיבות, תראו איך המצב הסתבך מאז אוקטובר ועד היום, ואנחנו עוד 10 ימים בערך, שבועיים, אם ממשלת ישראל לא תתנגד למסירת ריבונות לארגון אנטי-ישראלי, אבסורד, המשפט הזה לא ברור לי, כן, מה שאני אומר, אבל זו המציאות שאנחנו חיים בה, זה אחד על הפוך, על הפוך, על הפוך, על הפוך. אם ממשלת ישראל לא תתנגד למסירת הריבונות הישראלית, לארגון זר שהיא חברה בו, שהוא אנטי-ישראלי בהחלטות שלו, לפחות שייך לארגון יותר גדול, שהוא אנטי-ישראלי בהחלטות שלו, כשהארגון, התת-ארגון, ארגון הבריאות העולמי, הוא בעצם אנטי אנושי, הוא אנטי, הוא נגד בני אדם, במוצהר, הם פגעו בקניה, וב... אני לא זוכר, באינדונזיה ובקניה, פגעו בילדים במוצהר, באמצעות חיסונים, והורשעו על כך, זאת אומרת, זה ידוע בבתי משפט, שארגון הבריאות העולמי פגע בילדים באמצעות חיסונים, בקניה ובאינדונזיה, אם אני לא טועה זה אינדונזיה, אבל קניה בוודאות. זאת אומרת, יש רזומה לארגון הזה. אז תחשבו רגע, שהיינו יכולים להשפיע על התודעה, לא באמצעות אפליקציות ובאוטובוסים. אנשים במכוניות רואים, אנשים מולכי רגל רואים, אנשים שעולים לאוטובוס רואים. אז הפעם מה שהם יראו זה את התמונה שלי, את הפרצוף שלי. ספר להם שלא הייתה מגפה, שחיסונים פוגעים בבריאות. ותבינו שאני שם את עצמי, שוב, שוב, בפרונט, וברור לי שאני, שזה יכול לגרום למשהו, לא יודע מה, יכול לגרום למשהו, אבל אני עושה את זה כי אני יודע שזה נכון לעשות. כמו תמיד, מה שאני עושה, אני עושה כי אני יודע שזה נכון לעשות. זה מדהים שאנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה בכל כך מעט. רק נו צ'אנס לעשייה הזאת. אנחנו כל כך רגילים לבטל. זה כמו שראיתי קודם איזה דקה של... לא זוכר אפילו איפה ראיתי את זה. איזה דקה של סטנדאפ של מישהו, לא יודע אפילו איך קוראים לו. הוא אמר, תראו מה זה, אנחנו יושבים בבית ואומרים, יש טילים, איראן הולכת לשלוח 300 טילים. מדהים, תדליק טלוויזיה, בוא נראה. ואז רואים, הוא אומר, טוב, לא, הוא כבר מכיר את זה, טוב, אני הולך לישון. וכאילו הילדים כבר לא בפוסט טראומה, כי הם בפוסט פוסט 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 טראומה, או בטראומה. אנחנו מאפשרים לבוגדים לנרמל לנו חיים מעוותים. מתי חייכתם לאחרונה? מתי צחקתם לאחרונה? אנחנו מאפשרים בהחלטות שלנו, בבחירות שלנו, לשבת על הגדר ולא לעשות, מאפשרים לאנשים מטורפים לנהל לנו את החיים, מאפשרים לבוגדים להחליט החלטות עבור על החיים שלנו, על הילדים שלנו. אנחנו נותנים להם, רשף לוי, נכון, תודה מרב. אנחנו נותנים להם את המדת הזה. כשיוסי ביטון כותב שאין לה כנסת סמכות לחוקק חוקים, והוא צודק, וכששופט בית משפט העליון שואל את שמחה רוטמן, מה אין לכם הסמכות לחוקק חוקים? והוא עונה לו מהעם, והוא אומר לו, תראה לי איפה זה כתוב, והוא שותק, אני חושב שזה אומר הכל. כי בשתיקה שלנו, אנחנו מסכימים לכל מה שהם עושים. מתי נפסיק לשתוק? מתי נצא עם כלשונים? מתי נמלא את האוטובוסים של ישראל בפרסום? מתי נפסיק, נעשה סגר מרצון? נפסיק לשתף פעולה עם המערכת, עם המחירים שעולים? מתי נעשה חרם צרכנים, אמיתי. מתי נפסיק לשתף פעולה עם המטורפים? עכשיו, מה עשו? שמו אותנו בין הפטיש לסדן. אנחנו במלחמה. אתמול דיברתי עם חבר על זה. אז מה? לא, שלא ילכו להילחם? בוקר אור, קליינבאום. שלא ילכו להילחם? ברור שילכו להילחם. כי אם לא ילחמו, אז ערבים יבואו. ומי מממן את הערבים? יוצא שגם אנחנו. הפאק! פאק! עוד פעם, אנחנו מממנים ארגוני טרור שנלחמים בנו, ואנחנו שולחים את הילדים שלנו להילחם בהם. אחד. אנחנו מממנים גם, וגם אוסרים ריבונות שלנו לארגון שהוא תת ארגון אנטי-ישראלי. ארגון ה-WHO. World Health Organization. אנחנו, כאילו הממשלה, אותה ממשלה, אותם אנשים, נכון, קליינבאום, נכון, הם התנתקו מאיתנו, אנחנו חייבים להתנתק מהם. אותם אנשים שאחראים על המשבר הבריאותי, אחראים על המשבר הביטחוני, וככל שיותר ויותר מאיתנו מגלים שעבדים עלינו, אנחנו עובדי עצות. עבדו עלינו עם עין ואנחנו עובדי עצות עם הלב. בימים כתיקונם, לא היינו עובדי עצות. היינו ברחוב, היינו בכנסת, לא הפגנות האלה על החטופים, אני מתכוון. היינו הם לא היו נוסעים בכביש המכוניות האלה. היו נשברים חלונות. היו קוראים דברים הרבה יותר גרועים. עכשיו, אני לא בעד להציט את המדינה, אבל אני כן בעד שהם יבינו שהם לא יכולים להמשיך לפשוע בלי לתת על כך את הדין. כי זה מה שמתרחש. ואמר את זה טוב אלכסנדר פפקוב. הוא אמר, בתרבות כזאת שאנחנו מאפשרים להם לפשוע בלי משפט ובלי עונש, מה אתם רוצים? תקבלו יותר מזה. מה זה אומר? מה נדרש? לשפוט אותם ולהניש אותם. ואנחנו, לא רק שאנחנו אמורים לעשות את זה, אנחנו מצווים לעשות את זה בשם המוסר, בשם החיים, בשם הטוב, בשם הסור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורדפהו. לא לשבת בחיבוק ידיים, אנחנו צריכים לרדוף את זה, אנחנו צריכים להתאמץ, זה משהו אקטיבי. לסור מרע זה אקטיבי. לעשות טוב זה אקטיבי. לבקש שלום ולרדוף אותו, זה אקטיבי, זה לא פסיבי. זה לא משהו שיעשה עבורנו. זה משהו שאנחנו עושים. גילי, השידור התחיל אתמול ב-11 בלילה, השידור מאוד ארוך. סתם אחי, סתם, לפני 20 דקות. ואנחנו לא, אנחנו מעבירים תמונות וגוללים ומידע ו... קליינבאום. שלחתי לך משהו בקטנה, בסדר? שלחתי לך משהו ב... אתה פה. שלחתי לך משהו בטלגרם. בסדר? אם בא לך. כן, לגמרי, לגמרי. צודק. כן, עידו, מה זה, מה, אתה מבין, זה סיסמאות. אנחנו היום במאני טיים. אנחנו במצב שאנחנו צריכים לצאת מהסיסמאות שנרמלו אצלנו את התודעה שמותר לבגוד בנו, ואנחנו חייבים לשנות את המערכת. אני גם מכיר את הסיסמאות האלה, השתמשתי בהם, זאת אומרת, זה לא שאני, אתה יודע, מוציא את עצמי מהכלל. השאלה היא איך. יקום הגבר, או תקום כיתת הגברים שמוכנה לעשות את זה. יאללה. בוקר טוב.
בוקר אור, שומעים אותי, קולטים אותי.
שומעים, קולטים. למרות שאני שומע את עצמי אצלך. חכה רגע. חכה רגע. רדיוס. עכשיו דבר, כן, עכשיו בטפ, בסדר, בסדר.
יותר טוב?
כן, יפה לך הכובע שלך הקלעי.
תודה, אני חוזר לרוח רובין ווינגייט, כי אין ברירה.
אין ברירה.
אין ברירה, אתה יודע, זה מדהים, אני...
רגע, שומעים אותך לא טוב, אחי. יש משהו מקוטע, אתה עם וי-פיי, נכון? עם הטלפון המאפן שלך?
אני עם וי-פיי. לעבור לרגיל?
שומעים שאתה עם וי-פיי. אתה מבין? זה כמו כיתה טיפולית, אני צריך ללמד אתכם. אתה לא היחיד, לא הראשון, בטח גם לא האחרון, שעולה עם טלפון וחושב שהכל טוב, הקליטה טובה. לא. תבינו, קליטת וי-פיי היא גרועה משמעותית. מי זה? דבר.
יותר טוב?
לא.
אני אומר, אני בדיוק אחרי מלחמה, ביקשו ממני לחבר מחקר. זה מכון שאני עמית בו, שעוסק בהיסטוריה של ההתיישבות והביטחון ברצועת עזה. ניגשתי למחקר, אוקיי, ופה ושם. והמחקר שעשיתי לפני זה עסק במערכת החינוך הישראלית ובהוראת התנ"ך. גם נושא חשוב.
עצור. תבטל רגע וידאו, בוא נראה אם זה משפר את האודיו. לא, עשית מיוט, כן. דבר.
איך עכשיו?
לא טוב.
יותר טוב?
לא יכול לצאת. לא טוב.
רגע, אני יוצא. רגע, אני יוצא. אוקיי. תמשיך בינתיים, אני יוצא.
אני ממשיך. כן. טוב, נמתין ליאיר, למרות שאני אומר עוד פעם, באמת, הכובע הזה צריך לחזור לרוח אבותינו, זה כמו שבארצות הברית, בשביל האמריקאים, אם רוצים להציל את ארצות הברית, זאת אומרת, די אותו תהליך שעשו לאמריקאים קורה אצלנו, כל אחד מותאם תרבות, שפה ותודעה, אבל די אותו תהליך שעושים אצלנו, עושים גם אצל האמריקאים. תראו כמה הם התרחקו מהחוקה, תראו כמה הם התרחקו מלשמור על החוקה שלהם, תראו כמה אנחנו התרחקנו מלשמור על הבריאות, על השפיות שלנו. דבר.
אנחנו פה בגינה של חבר שאני הרבה זמן רציתי להכיר לך, אברהם ארליך, שאני פה התארחתי אצלו, ואגב, מה שעיריית ירושלים עשתה לו, גרמה לו לצאת באמת מהפכה נגד המערכת המשפט, אני הוצאתי על זה משהו, בכל מקרה, חזרה לענייננו.
אבל קליינבאום, עדיין לא שומעים אותך טוב, שתדע.
עכשיו לא שומעים אותי טוב?
לא, אתה אותו כמו מקודם.
וואו. טוב, זה מעניין. לא שומעים אותי טוב. שנייה?
לא שומעים אותי טוב. לדעתי תתנתק, תתחבר. בוא נראה.
אוקיי.
מה שעשו בארצות הברית זה אותו דבר. תמתמו את האנשים בצורה כזאת, שהם לא, הם לא יודעים מה זה ה-first amendment, second amendment, כאילו הם לא יודעים, הם לא יודעים, הם שכחו, גם שואלים אותם ברחוב, יש אנשים שכאילו סוקרים ברחוב, שואלים, אנשים לא יודעים, הם לא יודעים על, למה הם חיים, על מה הם אמורים להגן, מה הערכים החשובים בחיים האלה. דבר.
שומעים אותי טוב?
טיפה יותר טוב, מבינים אתה אומר, תמשיך.
אוקיי. אז כשאני נכנסתי למחקר, המחקר לפני זה הראה שבמערכת החינוך הישראלית הורידו ב-400% את לימודי התנ"ך של הילדים מאז קום המדינה. 415%. המחקר הזה יושב עכשיו מול ועדת חינוך, הוא אמור להגיע לה בשבוע. ואני חשבתי, טוב, ואז כשאני נכנסתי למחקר האחר על התיישבות וביטחון, אני בעצם גיליתי ששני אנשים אחראים לכל מה שיש במדינה הזאת, לטוב ולרע. טוב, הראשון זה רוטשילד, זה ברור, הוא הקים את 90% מהמושבות, זה הוא, אבל אחרי רוטשילד זה עוד בן אדם, וזה דוד בן גוריון, שעשה הרבה טוב, עשה גם רע, הרבה, אבל בנה איזה 600 נקודות יישוב יהודיות בארץ ישראל, והאדם השני, שגם עשה הרבה טוב וגם עשה רע, כי מי שלא עושה, לא עושה טוב ולא עושה רע, זה אריאל שרון, שבנה 160 יישובים, ואחריהם כל היתר, אחריהם כאילו זה פשוט, אתה יודע, מייקל ג'ורדן ולארי ברד, ואחריהם המבול כזה.
כן.
אני בניתי כמה טבלאות, ובניתי כמה קטגוריות של דמוגרפיה, התיישבות, חקלאות, המחקר עוסק הרבה בחקלאות גם, ואני מסתכל על האנשים שהיו, עכשיו, הם לא שונים מהאנשים בעזה, שכאילו מוכנים לצאת ולחרף את נפשם, אתה מבין? יש להם את אותה מסירות, אבל אז האנשים שהייתה להם מסירות היו למעלה. זאת אומרת, רופין הוריד מהכבוד שלו בשביל הסוציאליסטים המרופתים, והמרופתים הורידו מהאגו שלהם בשביל הבורגני היקי, אתה מבין? כל אחד, זה לא שהיה אידיליה, אבל השחיתות, הסיוב, כתבתי לך דאדו, ב-73, היו צריכים להצמיד לו מאבטחים, כדי שהוא לא יראה לעצמו בראש, מרוב בושה. אז, אתה יודע, אתה תופס אותי באמצע, אתה יודע, הקריאה, ואחרי מה שקרה אתמול שראינו עם האמריקאים, אני חושב שהמלחמה הזאת, אני מצטער לדבר על זה, אבל זה הכל מבוים. אם חשבנו שמלחמות מבוימות זה שקר, אנחנו רואים שהמלחמה הזו כבר 4 חודשים לפחות מבוימת. אתה יכול לחזות את המהלכים, אתמול דיברתי עם עיתונאי מאוד בכיר, מהשמאל, ואמרתי לו, לפני כל הדברים על מצרים וקהיר, וחברת שמירה אמריקאית, וסיבוב דאווין ישראלי, כן? אמרתי לו, תקשיב, האמריקאים ידעו על זה, המצרים ידעו על זה, הנהגת חמאס ידע על זה, ואתה רואה שם איזה מגד צורח בקשר, כאילו הר הבית בידינו שם, אתה יודע, זה פשוט בדיחה. בן גביר קיבל את אבי שלו על רפיח, כן, רפיח, זה פשוט הזיה מוחלטת. מה המחשבות שלך? ואתמול, אני רק אגיד דבר אחרון, ואתמול, אתה יודע, אתה רואה שאנחנו צריכים אנשים גדולים, חבר'ה, אנחנו חייבים אנשים גדולים, לא יעזור, כי, שי, אתה רואה, ברגע שבן גוריון עוזב את הממשלה, לא בונים. ברגע שאריק שרון עוזב את ועדת ההתיישבות, אין חקלאות. אתה כאילו, ברגע שאין בולדוזר, כאילו, נכון, יש את הדיפ סטייט, ואת היועמה שעובד כמו קומוניסטית הסינית, כי בעצם יש להם אנשים בכל מקום, אבל אין להם ארגון. ככה הם עובדים בעצם. וזה למה הם עושים כל מיני תקסים גם. זה המהות של התקסים, כי אם אין לך את הארגון, אתה צריך את התקסים. זאת אומרת, ברגע שאין ארגון פורמלי, התקסים מיישישים את הספירלה הרוחנית של האין ארגון הזאת, כן? ואז סבבה, אז צריך להוריד את הדבר הזה, אנחנו צריכים לעשות משהו, אנחנו פשוט צריך לקום על ההנהגה הזאת. אני יודע מה לעשות.
אני איתך, אני איתך בזה, ומכאן גם...
בהתחלה, רגע, שייקר, בהתחלה אמרנו, אחרי המלחמה, בשידורים המאוד חשובים שלך, הבלתי נשכחים, כולנו דיברנו על זה שאנחנו צריכים להתחיל להגן על עצמנו, אוקיי? אחר כך הבנו, כבר אז, בשידורים שלך עם יואב וחיים ואלכסנדר, כולם הבינו שיש פה איזה משחק מעלינו כבר, כבר ביומיים השלוש הראשונים. אחרי זה היה איזשהו שלב שכזה, הבנו שמותחים אותנו, זאת אומרת, גם בתוך הזה שמותחים אותנו, מותחים אותנו עוד, זאת אומרת, מותחים אותנו לא במקרו, גם במיקרו, ועכשיו הכל כבר פה, הכל מול העיניים שלנו, מה אנחנו עושים, כאילו.
תראה, אני מסתכל, אני רואה אנשים...
זה מגפה שלא עוצרת, זה קורונה שלא עוצרת.
כן, כן, כן.
אנחנו לבד.
כן. וזה מאוד קרוב, משיק מאוד לנבואות. אנחנו פשוט צריכים לתרגם גם את הנבואות האלה לכאן ועכשיו, לשפה של עכשיו ולמציאות הנוכחית, ולראות שהנבואות האלה מתהוות להן ב-70 אומות עולם, פה על הגדרות, כאילו, ואני לא מדבר רק על הקרובים, הערבים, אני מדבר על בכלל, על העולם, אנחנו רואים מה קורה בעולם, וכן, זה במימון של XYZ, ואנחנו יודעים את זה, זה אפילו לא משנה השמות שלהם, כי מה שאנחנו צריכים להתרכז בו, זה בנו, בנו, והשאלה היא כזאת, אם אתה אומר שאז היו בולדוזרים, שסחפו, זאת אומרת, הם גם הובילו, הם לא רק סחפו, הם הובילו מהלך, שסחף אחריהם, ואחרי המהלך, רבבות אנשים מכאן, מישראל, מהיישוב העברי, ובאמת הקימו יישובים וחזקו את הארץ, אתה כאן, קפאת, התמונה קפה. אתה פה, אתה שומע אותי?
תודה.
סבבה, לא, כי התמונה קפה. השאלה אם היום, אם אתה רואה בנוף הישראלי, מישהו שמסוגל לעשות את זה, או אפילו קבוצה של אנשים שמסוגלת לעשות את זה.
אז אתה יודע, אני רוצה לצטט את יוסף טרומפלדור, שתדע, כאילו, ברגע שעושים משהו למיתוס בארץ, הרבה אנשים נוטים לצקצק. אבל יגאל אילם, היסטוריון מאוד חשוב של כוח המגן מההתיישבות, כתב פעם משהו, הוא אמר, התנועה הציונית, כאילו, היהודים, לא הקודקודים, לא טעתה בזיהוי טרומפלדור. הוא אומר, בכל 140 שנות התיישבות, הייתה דמות מופת מוחלטת אחת, וזה באמת היה יוסף טרומפלדור. ויגאל אילם כבר בא בתקופה היסטוריונים, והוא גם ניפץ כמה מיתוסים על גוש עציון, הוא לא, אתה יודע, אבל הוא אמר, את טרומפלדור לא פספסנו. ואני רוצה לתת ציטוט של טרומפלדור, ולהתחבר לשאלה שלך, אם זה בסדר.
כן. כן,
עכשיו
כן.
התמונה שלי תקפה. וטרומפלדור, זה 3 שנים לפני הקרב בתל חי, הטורקים מגרשים את טרומפלדור שמסרב להתאמן, להפוך לאותמני, והוא נמצא במצרים, בגלות, ושם הוא מתחיל לבנות את הצבא היהודי הראשון בעולם, מאז מרד בר כוכבא בעצם, והאימפריה הכוזרית, שזה גדוד נהגי הפרדות. והוא כותב ככה, והתמונה שלי תקפה, כי אני מצטט את יוסף טרומפלדור. כותב ככה. אנחנו צריכים לימבור, שיהיו לו אינטרסים ולא...
לא, אבל אתה קלעים בם? לא, גם הסאונד שלך קופה. לא.
גם הסאונד קופה? אז הוא אומר ככה, אני עם הראש, הוא אומר, גמיש, אבל ברזל. הוא אומר, צריך גלגל, אני הגלגל. צריך מות, צריך ברזל, קחו אותי. אז הוא כותב, לא רגשות, לא פסיכולוגיה, לא פרצופים, אני החייל. ואז הוא מסיים, והוא אומר ככה, וזה אני כן חייב שנייה, האידאה התאורה של שירות, מוכן לכל, איני קשור בשום דבר, אני יודע רק דבר אחד, לבנות. זה טרומפלדור כותב. עכשיו, כן, זה עכשיו, מסתכלים על הדור הזה שקם לנו, של הבחורים, שיצאו להילחם, לא ידעו מה עושים להם, לא ידעו שעובדים עליהם פה כנראה, לא הבינו מי ומה, ואז, אוקיי, עכשיו, אז אנחנו אומרים, אבל מי משם? אז אני לוקח את הדור הזה, נותן לך את הדור הזה, של טרומפלדור, שהוא חי וקיים בנו, ואתה שואל אותי, מי שם בהנהגה? ואני אומר, פעם יואב גלבר, פרופסור יואב גלבר אמר לי, כשדיברתי איתו על מחאת אשכנזי, המחאה האזרחית היחידה שעשה פה משהו, אי פעם. הוא אמר לי, והוא אז היה חוקר בוועדת הגרנט, הוא לחם בחווה הסינית, ומהחווה הסינית לקחו אותו לוועדת הגרנט. אז הוא אמר, והוא סיפר לי עוד סיפור יפה, שכשהם היו באפריקה, כשהם עברו את התעלה, אחד מהחבר'ה ידע שהוא היסטוריון צעיר, הוא שאל אותו, תגיד יואב, מתי כל זה התחיל להתפקשש? ואז יואב אומר לו, בפרשת לבון. למה פרשת לבון? כי מה זה פרשת לבון? זה החטא שלנו, שאנחנו הורגים את המנהיגים שלנו האמיתיים, ומעלים במקומם אנשים פחותיים. עכשיו, יואב אמר לי על מחאת אשכנזי, שהוא אמר, כל עוד הם לא עלו על הכנסת, סבבה, אז הם הורידו את הממשלה, אז הם שינו משהו, אבל הם לא באמת שינו משהו. ולראיה פרשיות השחיתות של מפאי. והנה עכשיו נגמרה המלחמה והרצי הלוי. וכל הדתיים והרוסים מגרשים אותה מהצבא. אז אני חושב שהדרך הכי דה זה מרי אזרחי, ומי יכול להרים את המרד הזה? תראה, אף אדם מהוגן היום ביישוב, שנשלט על ידי הייעוץ המשפטי, כולם, המשטרה, בגעת, כולם על ידי המתווך מדלן הענק הזה, אף אדם לא מוכן לסרב להם פקודות. זה הסיפור. כולם מצייתים. אנחנו לפעמים שואלים את עצמנו, איך יכול להיות שבימי הביניים, במשך 1,000 שנים, בן אדם, אתה מסתכל על החוזים שהיה להם בימי הביניים, בכל אירופה, כולל ברוסיה, אתה אומר, איך הם, למה הם הסכימו לזה? כאילו, איפה היא, אתה מסתכל על זה במתמטיקה של ילד בן 5, ואתה אומר, רגע, האדמה, אתה עובד בה, הוא נותן לך, מי הוא? אתה צריך לתת לו 70% מהשכר שלך, אתה צריך לעבוד את זה. אתם קוראים את החוקים של מהביניים, אתם מסכימים, אתם אומרים, מה זה, כל העולם היה על פטריות הזיה? מה זה, מי הסכים לדברים האלה? איך 1,000 שנה הם הסכימו, 1,000 שנה הם הסכימו לזה? מנהל מקרקעי ישראל, כן, מערכת המשפט, אני חושב שצריך להתחיל במרי אזרחי מולם. אני לא רואה שום דרך אחרת. ומתוך המרי האזרחי יקום לנו אותו מנהיג. הבעיה היא שכולם בתוך המסגרות. אני לא יודע איך פורצים את המסגרות האלה.
כן. מה אתה אומר על אנשים שהם בתוך ה... כאילו, בין אם זה טלי גוטליב שהיא ממש בפנים, בין אם זה משה פייגלין שהוא קצת בפריפריה, כאילו, מה אתה אומר על אנשים כאלה?
אני כתבתי אתמול את טלי גוטליב, אחרי שגילו על חברת השמירה הפרטית האמריקאית, שכבר הם חודש במסע ומתן איתה, למסור את השליטה על גבול רפיח מצרים, אני כתבתי לטלי גוטליב, אחרי שזה יצא אתמול באופן רשמי, אני אמרתי לטלי גוטליב שכל עוד היא לא קוראת להעמיד לדין את נתניהו על סעיף 99א, סיוע לאויב בזמן מלחמה, אין לה זכות קיום, כל מה שהיא מדברת זה באוויר, כל עוד אנשים לא יוצאים, תראה, יש לנו טראומה בגלל רצח רבין על המילה בוגד והמילה הזה, רצח רבין זה הנדסת תודעה, בוא נגיד את האמת.
גם השימוש במילה בוגד, יאיר, זה הנדסת תודעה, זאת אומרת, כן, תמשיך, סליחה.
ואז בעצם רצח משטור השיח הישראלי הגיע לסיוע ברצח רבין. מאז רצח רבין אין חופש ביטוי במילה. עכשיו, השאלה היחידה היא, האם יקום מישהו ויבוא ויגידו, החוקים של אתמול לא רלוונטיים להיום? המשטרת הדיבור של היום לא רלוונטית למציאות של עכשיו. טלי גוטליב ומשה פייגלין, לא, הם צריכים לעבוד בתוך המערכות האלה. אני לא יודע להגיד לך מה הם יכולים לעשות. הרפורמה המשפטית הייתה סיכוי, וזה היה סיכוי שאפשר לנצח אותו. למרות שזה גם חצי בלוף, אבל זה היה צעד. ויתרת על זה, קיבלת את עזה. בעצם, הקשר בין הרפורמה המשפטית לעזה ולקורונה, זה שלושת האירועים המרכזיים. מה שמשותף לכולם, מלבד זה שהם היו מבוימים, כולם מבוימים. הרפורמה המשפטית מבוימת, זה אמר לי, לא לציטוט, אני יכול להגיד לך בפרטי, אחד משני אנשים שהובילו את הרפורמה, איש מהכנסת, הוא אמר לי, הרפורמה המשפטית מהיום הראשון, נתניהו כבר הכין לוח זמנים, של תרחישים, כאילו תרחישי ייחוס, איך אני יוצא מזה. ומהרגע הראשון הוא לא ניהל את זה ולא רצה לנהל את זה. מבחינתו זה היה לשים סכין על השולחן של הפרקליטות. זה הכל. עכשיו, השאלה היא, אז הקורונה הייתה מבוימת, הרפורמה הייתה מבוימת, המלחמה הזאת הייתה מבוימת, בכוונה, שאל אותי אתמול עיתונאי מהשמאל בכיר, אמר לי, למה לא נכנסו ישר לרפיח? למה? כי זה לא באינטרס שלהם, הם רוצים לגרור את זה, לגרור. תראה, באותה תקופה של המלחמה הזאת, כבר הרוסים כבשו את סטלינגרד, באותה תקופה של המלחמה הזאת, ישראל יצאה ממלחמת ההתשה, מול מצרים, באותה תקופה של המלחמה הזאת, ישראל דאגה מראשית ארץ המרדפים בבקעת הירדן לסלק את האשף מירדן בסיוע חוסיין. אתה יודע, לוקח לנו פי, תבינו סטטיסטית, כאילו אנחנו בנתונים במספרים שהם אבסורדים, לוקח לנו פי 40 זמן, לא, פי 35 זמן, משלקח לנו את מלחמת ששת הימים, לכבוש שטח פי 300 קטן.
כן.
בעצם פי 35 בפי 300, שזה 10,000, זאת אומרת, הביצועים כרגע הם פי 10,000 גרועים מאשר במלחמת ששת הימים. מבחינה גיאוגרפית וכרונולוגית. ואף אחד לא מדבר, והם משחקים עם כולם, כי יש שלוש כנופיות, כולנו יודעים מי הם, יש את הכנופיה של ביבי, שהכלי נשק שלו זה הביביסטים, יש את הבתי משפט, שהכלי נשק שלהם זה הצבא, ויש את הצבא, שהכלי נשק שלהם זה ארצות הברית וכלי הנשק עצמם. וכל אחד יושב עם הז'יטונים, ומשחק בחיים שלנו, ובתוך שלושת המערכות האלה הם סגורות הרמטית. אף אחד בתוך המערכות האלה לא מפר פקודה.
בגלל זה אני אומר שאנחנו צריכים לחזור לקלשונים, זאת אומרת, אתה יודע, באיזשהו אופן שאני לא רוצה אותו, ובגלל זה גם אף אחד מאיתנו לא קם ועושה את זה, בצורה, זאת אומרת, לא בצורה אינטרסנטית, אתה יודע, אני לא מדבר על הפגנות החטופים, ואני לא מדבר על הפגנות נגד ביבי, אני מדבר בצורה נקייה, בצורה שאני, איפה השפיות שלנו, איפה החיים הרגילים שאנחנו רוצים אותם, הנורמלי הישן נקרא לו, אוקיי? איפה זה, ועוד מעט לא יהיה דור שיתגעגע לנורמלי הישן, כי הוא לא ידע מה היה לפני, ושעון החול, אתה יודע, הגרגרים נופלים להם, ואנחנו חוקחים בראש ומגרדים בפדחת, ואומרים, אוקיי, מה עושים? שמישהו יקום ויעשה משהו, ואנחנו בעצמנו לא עושים, וכאן, פה קבוע כלב, פה זה בדיוק העניין, אנחנו כל אחד מאיתנו מחכה שמישהו אחר יעשה, וזה זה מחלה מדבקת, זה משהו שאנחנו נדבקנו בו לפני הרבה שנים, ואנחנו התרגלנו שאחרים עושים בשבילנו, וזה מחזיר אותי עוד פעם, אני סליחה, אבל זה מאוד רלוונטי, כשהלכתי, אני חושב זה היה בספטמבר, להגיש תלונה במשטרת טבריה, נגד 120 חברי כנסת, על התיימרות לבעלי סמכות ומרמה והפרת אמונים, תפס אותי שם סגן מפקד התחנה, והזמין אותי ועוד חברה למשרד, וישבנו, שתינו קפה, והוא אמר לי, אתה יודע מה הבעיה שלכם? כשבעצם הוא מתייחס אלינו האזרחים, כי הוא יושב במדים, הוא משרת ציבור, אז הוא אומר לי, אתה יודע מה הבעיה שלכם? מה? הפקרתם את המרחב הציבורי, והסכמתי איתו, ואני עד היום מסכים איתו, כי אין, אנחנו חייבים להשתלט חזרה, זה משהו אקטיבי, זה לא מישהו יבוא ואנחנו נצפה בו עושה, או נצביע או נעשה לייק, זה לא כזה, זה לזנוח את הטלפוניה, ולהיות ברחוב עצמו עם קלשון פיזית, להגן על הערכים שלנו, להגן על המוסר שלנו, להגן על החירות שלנו, וזה להגן על הבריאות שלנו, להגן על הביטחון שלנו, אפשר להכניס כאן הרבה מילים, ועד שאנחנו לא נבין את זה, עד שלא ייפול לנו האסימון, שזה מה שנדרש, אז אני לא יכול אפילו להאשים, או להפנות אצבע מאשימה, למרות שליבי נחמץ, לאנשים שעוזבים את הארץ, אתה מבין? זאת אומרת,
זה גם עובר לברוב.
מי עוזב? האנשים הטובים, האנשים שדווקא הם יכולים לעשות, יכולים להשפיע, כי הם רואים שני צעדים קדימה, מבינים נכוחת המציאות, ואומרים, טוב, אם בתוך עמי אני חי, ועמי בוחר את הבחירות האלה של לשבת ולראות את האירוויזיון עם כל הזוועות שרואים שם, וזה מוזיקה עכשווית, כן? אז אם העם הזה, זה מה שהוא בוחר, ולהמשיך לעשות את זה בעיוורון מוחלט, אז אין לי מה לעשות פה. עכשיו, אתה יודע, זה מחזיר אותי עוד פעם ל-2009, כשהגעתי לישראל והתחלתי להילחם בהפלרה, בין היתר, וכל פעם, אני הגעתי לישראל והבנתי שאני נשאר פה, ויש לי הרבה עבודה לעשות כאן, והזמן קצר, ולא הבנתי למה אני עושה את זה, ובכל זאת, הייתי כמו אחוז שליחות, כן? ואמרתי, אני לא מבין מה אני עושה פה, אנשים שלא אכפת להם ששמים להם רעל במים, אני לא מבין, ועד היום, קליינבאום, עד היום אני לא מבין איך אנשים מסכימים שישימו להם רעל במים, איך הם לא עולים עכשיו, סתם דוגמה, למשרד הבריאות ושורפים אותו. מי אתם שתכניסו לנו רעל במים? הרי זה בלתי נתפס. למה הפעולה היא לא מותאמת לתודעה? ואז כשאתה כבר יודע, אז אתה לא עושה כלום. כאילו, אז אתה כבר מקבל, כן, התאגידים שולטים, מכניסים רעל במים ואין מה לעשות. זובי, יש מה לעשות, תמיד יש מה לעשות. וזה צריכה להיות התודעה שלנו, שאנחנו צריכים לקום ולעשות. ואני נגנב כדי שלא עושים. מה?
זה שתי דברים. זה דבר ראשון, זה, אתה יודע, כל פעם עד האינטיפאדה הראשונה. האינטיפאדה הראשונה זה הרגע שבו התחלנו באמת להידפק פה קלינית. וזה הכל מגובה בסטטיסטיקות. עד האינטיפאדה הראשונה הייתה תחושה, אפילו יום כיפור, למרות שבר האמון, הייתה תחושה שההנהגה תהיה מוכנה לקחת סיכונים בטווח הקצר כדי להבטיח את הבריאות והשפיות והחירות של כמה שניתן במסגרת ממשלתית של האזרח. באינטיפאדה הראשונה זה נגמר. שברו עצמות פה ושם, אבל בפועל זה נגמר, כי ישראל החליטה את מה שהחליטה, ומאז אנחנו בדבר הזה. עכשיו, הבעיה הייתה שכשישראל החליטה לתת לערבים אדמות וזכויות, זה חוזר לתרפה ולתרפ ולהתנפלות בפתח תקווה ב-1886, ולפרעות ביפו ב-1908 בפורים שם, איזשהו פוגרומצ'יק בפורים שהתחיל את כל העניינים. שאנחנו לא הבנו, אגב, גם אחרי הפוגרומים הראשונים, בן גוריון עד שנת 29, עדיין חשב שהערבים זה הכל פלילי ומקומי, הוא לא הבין מה קורה, כן? אבל ברגע שכן הבנו, לפחות ההנהגה עשתה משהו. בשלב שההנהגה הפסיק לעשות משהו, אנחנו כל כך, כמו שאתה אומר, סמארטפונים, אנחנו כל כך התמכרנו לבורגנות שלנו, היהודי הרי, מה זה היהודי? היהודי הוא לא סוציאליסט, זה החזיק שתי דורות ביום טוב. אני חקלאי, אני רוצה שהבן שלי יהיה עורך דין, שהבן שלי יהיה רופא, זה לא איטלקים, זה לא אירים, זה לא מקסיקנים, יש להם גאוות מלאכה, כן? הרעיון הזה של, של הבעל מלוכה, שהיה בעלייה השנייה, בעלייה השישית, ריסקו אותו. ריסקו אותו פה, וריסקו אותו כי ידעו שאין דבר, אתה יודע, אומרים שהיטלר, אומרים שהיטלר, ולא רק היטלר אגב, פחד מהבולשיביזם היהודי. אני אגיד לך סוד. אני חושב שבאיזשהו שלב גם מערכת המשפט וגם ההנהגה הישראלית התחילה לפחד מהפועל היהודי, מהפועל העברי. ואני חושב שהערבים שהביאו מיהודה ושומרון לעבוד פה אחרי 67, זה בדיוק נועד לנטרל את העובד היהודי. עכשיו, כל עוד היהודים לא מוכנים לעבוד ביום יום, וכל הכסף שלהם זה על, זה על מסך, ו, וכל האוכל שלהם זה על מסך, ו... דפוק, ואנחנו יודעים שהם במלחמה ביולוגית נגדנו, מאף לרד, ההורמונים, הכל ידוע, הכל חשוף כבר, אף אחד לא יכול להגיד שלא ידענו. אז שוב, אולי אני מדבר פה על בעיה, אבל ברגע שהם גילו את זה, ברגע שהם גילו שאפשר למכור אותנו, שאפשר לקנות אותנו, הרי מה זה התופעה הזאת של ביבי? זה בן אדם שזה 100% שיווק, 0% מוצר. אין מוצר, אתה מוצר. עכשיו, השאלה היא, מתי ואיך היהודים יתחילו לעשות את זה. אני סבור שמה שקרה, זה שבצבא הם כרגע מנסים למנוע מרד קצינים. היו שם כל מיני קצינים, ביניהם שניים מאוד מאוד בכירים, שעכשיו חוסלו. זה שלא הרגו אותם, זה אגב מעניין. ואחד זה הבחור, המחת של היחידה הרב-ממדית, בחור שכזה מקריית ארבע, לוחם מעולה לאלוף משנה... לא זוכר את השם משפחה שלו, והשני זה אופר וינטר. עכשיו, כשאתה מסתכל בהיסטוריה, אתה רואה שכל המהפכות של הגדולים נעשו על ידי שני אנשים, או החיילים, או המשפטנים. לכולם היו נביאים, כן? לכולם היו נביאים. עכשיו, היו מהפכות של כל מיני חלוצים, נכון, אבל בסופו של דבר, מי שהוביל את המהפכות היו חיילים או מדינאים. אפילו בן גוריון נסה ללמוד משפטים בקושטה, כן? כולם הבינו שהכוח זה המשפט או החרב. המשפט, הם חסמו אותו, ואז באו הדתיים ונכנסו לקצונה, והתחילו לעשות עבודת דבר, ועכשיו הם חוסמים גם אותו. זאת אומרת, הם זרקו אותנו לרחוב, אין לנו ברירה אלא לצאת לרחוב. עכשיו, אם תקום מפלגה של אנשים, שוב, זה מפלגה, מה אני אעשה? אני בעיץ... תהיות אזרחי פה, כאילו חי, אבל, כן, אבל אני אחד, אני אחד, אבל כאילו, וגם אתה, ויש עוד הרבה ערים, אבל ברגע שיקומו אנשים, ואנחנו נצטרך כנראה לדבר איתם, ולהסביר להם את הדבר הזה, שהם המובילים שלנו, אנחנו פשוט, אתה יודע, אני לא יודע, אני לא יודע לאיזה אבסורד זה צריך להגיע, אני חושב כאילו מה, יקרה שואה? כי ערבים משתלטים על כל הארץ, אנחנו בגבולות 47 דה פקטו כבר. אנחנו בגבולות 47, אגב, כל הבנייה הבלתי חוקית הערבית ביהודה ושומרון היא על כפר סבא, היא על פתח תקווה, היא על נתניה. אני רוצה שתדעו שמתוך 80,000 לפחות דונמים בעשור האחרון שהערבים בנו, איזה 40% מהם זה בתוך קילומטר מהקו הירוק. בגלל שאין לנו זיכרון היסטורי, אנחנו רואים את הערבי במקולת וברמי לוי ובפה, וגם בן אדם, בסופו של דבר הוא כן בן אדם. אבל אנחנו לא מבינים את האתגר של האסלאם, שהאסלאם הוא בן ברית של הרבה מהתופעות האלה, אולי הקורונה זה באמת התופעה היחידה שהייתה, למרות שהם גם נפלו בזה, כן? אבל אתה יודע, אתה רואה שהאסלאם הוא בצד שלהם, כי האסלאם משרת אותם, כמו שהוא שרת את הבריטים, כמו שהוא שרת את האמריקאים, כן? עכשיו, האיראנים במובן הזה יכול להיות שהם בעלי ברית שלנו בכלל, שוב, אבל... אני חושב על איזושהי יוזמה, אתה יודע, אני עכשיו רציתי להקים פה יוזמה שקוראים לה נכי רחביה. שהיוזמה הזאת, זה לי את תעודת נכה, אני פצוע, וביבי חוסם את הכביש. עכשיו יש לי אוטו, אבל יש הרבה נכים שאין להם אוטו. והיום הייתי צריך להגיע מהספרי הלאומית לבית. והגב שלי כמעט קרץ, כי הייתי עם איזה 10 ספרים, לא ידעתי שחוסמים. פתאום אני מגלה שכל המקום הזה חסום. בגלל בי, אז אני רוצה לצאת ביוזמה את נכי רחביה. כל אחד, אני קורא לו לצאת ביוזמה שלו, אבל... אני לא יודע שאני באמת... אני רואה בך תקווה גדולה, אתה יודע, אני רואה בך חלוץ בפני המחנה, אבל אני מפחד שהמחנה ישן.
אין לי מילים, אתה רואה, אני נעצרתי. אני, כאילו מצד אחד אני יכול להמשיך לדבר, אבל זה כאילו, זה שיח חרשים במובן הטוב, כי הכל כבר ידוע. אין מה לומר עוד, צריך לעשות. אתה מבין, כאילו, זה שיח חרשים הפוך, כי אין מה לומר, אני לא צריך לשמוע אותך עוד, ואתה לא צריך לשמוע אותי עוד. אנחנו צריכים להיות כתף אל כתף עם הקלשון, או עם ספר התורה, או עם אתה מבין, כאילו, או עם שניהם, בוא.
אבל זה דברים קטנים. אתה יודע, זה גם בדברים הקטנים. יש לי חבר, יש לו סדנה בתל אביב, והוא שם, הוא מייצר דברים, אתה יודע, הוא עושה דברים, ואני לא אכנס פה לכל מיני עניינים, אבל כאילו, אתה יודע, כשהיו את הפוגרומים ב-29 פה, מנהיגי ההגנה הופתעו לגלות שרוב הנשק יושב במושבים, ומיכל לא ידעו שהוא קיים, הם חשבו שרוב הנשק אצלם. המושבניקים לא סיפרו להם שרוב הנשק בכלל אצלהם. כי המושבניקים לא סמכו עליהם, המושבניקים היו צוחקים על ההגנה. אפילו שהאדם שלהם, האחים שלהם. הם אמרו, מה, אני סומך עליך, על הביטחון שלי, מה, אני השתגעתי?
זה קצת כמו ארצות הברית, אתה יודע, מבחינת, יש להם חוקה, ויש להם נשק, הם יכולים להגן על עצמם מפני השלטון. אז פה מדובר גם וגם, אנחנו בכמה מעגלי הגנה, גם מפני השלטון שלנו, מהממשלה וממה שקורה כאן, אבל גם...
אנחנו לא אזרחים, תראה, אנחנו לא אזרחים, אנחנו צריכים להציג לסכן עצמנו כאזרחים, קודם כל. אנחנו לא אזרחים, זה הסיסמה שלנו, כאילו לצערי, במידה רבה. אנחנו לא אזרחים, האזרחות היא היום סרפדום, איך אומרים סרפדום? היא כאילו שאתה סרף, היא צמיתות. אתה כמו צמית רוסי במאה ה-17, נכון. לאיזה מלך שמעולם לא ראית,
זה הווסלי, בונה... זה הפאודלי ווסלי, כן?
ודאי, ודאי. אנחנו כרגע, אנחנו לא אזרחים, האזרחות כמוסד התקיימה במערב אולי 100 שנה של תקופה חמודה, רוב המאה ה-19, אין אזרחות במדינת ישראל, זה הכל שקר.
גם... קליינבאום, גם ברגע שגילית שמדינת ישראל היא תאגיד, ובכלל מדינות פועלות כתאגידים, אז האזרחים הם לא תאגידים, הם לא, האזרחים הם לא אזרחים, הם בעצם מיני תאגידים שאפשר לסחור איתם ובהם. זאת אומרת, כל המעמד השתנה, אתה מבין שאתה עדיין צמית, אתה לא השתנה כלום, רק הדרת השתנתה, הגברת אותה גברת.
זאת אומרת, אנחנו מכרנו את עצמנו ולא קיבלנו כלום בתמורה. תשמע, אני, כאילו, אם יש איזה, אני חושב שאנחנו צריכים איזה מישהו שהוא ער, ויש לו המון כסף, אני מצטער שאני הולך לכסף, ושהוא יהיה הברון עיר שלנו, ושהוא יהיה הטרומפלדור שלנו, ושיהיה הרוטשילד שלנו, ושיהיה הפאקינג סיסיל רודס שלנו, כן, כן, אנחנו צריכים אחד כזה, כן, אנחנו צריכים אחד כזה, שכמו שהרימו את המחאה נגד הרפורמה, וכמו שהרימו, את הבולשיט הזה של, סליחה, של המחאות המוזרות האלה, עכשיו, הזויות, אנחנו צריכים איזה מישהו שהוא ער, ויש לו המון כסף, ושמוכן לזרוק 100 מיליון דולר, ולהריץ אותנו קדימה.
לא בשביל עצמנו. גם עם 100 מיליון שקל, קליינבאום, גם 100 מיליון שקל, סבבה, ואתה יודע מה? תביא לי 10 מיליון שקל, אני עושה, אני כבר אמרתי את זה בתחילת הקורונה, תביא מישהו עשיר, מישהו עם כסף, עזוב השיר, מישהו עם כסף, שרואה נכוחה, מבין על מה אני מדבר עליי אז, על מה שדיברתי אז, מבין על מה אני מדבר, אני משנה את המציאות, תביא 10 מיליון שקלים, אני משנה את המציאות. עכשיו, למשל, יש ערוץ תקשורת טוב, יש להם איזה ערוץ יוטיוב כזה, עכשיו הוא ממומן על ידי מישהו עם כסף, אבל אתה יודע, הם עושים חצי עבודה במקסימום.
זה מדהים לך, אלה עם הכסף לא רוצים לעזור לאחרים לפעמים, אני מצטער, שאני, אבל אני אומר כאילו, אני תמיד חשבתי שאם לי יש רעיון טוב, ולמישהו אחרי יש רעיון לא פחות טוב, או מקביל שיכול לעזור לרעיון הטוב שלי, אני רוצה לעזור לו. אתה יודע, אני בתמימות שלי. עכשיו, אנחנו צריכים את המישהו הזה מבחוץ, כי המערכת שלנו קרסה. ואנחנו בהריסות, ואנחנו עדיין לא מבינים שאחרי ההריסות יש גם אפטר שוקים. והאפטר שוקים הופכים את ההריסות לאבק. ואתה יודע, התקשר אליי יצחק, מגרפתה, וסתם, כאילו, לפני כמה ימים, אמר לי, כאילו, יאיר, אני מריח את זה, אני רואה שזה הולך לקרות. זאת אומרת, עוד פוגרומים, יענו, ביהודים ביהודה ושומרון הולכים לקום. כולנו ראינו מה זה היה, כולנו יודעים לאן זה הולך, אני מסתובב ביהודה ושומרון, אני רואה את זה. ורק זה מהיר אותנו, ואז שוב, זה מהיר אותנו להשתעבדות ולעוד השתעבדות, וזה מעגלי מוות, אנחנו בתוך מעגלי מוות. אני לא יודע מה להגיד לך, אני חושב שאנחנו, אם אני יכול לעזור בגיוס הזה, אני יודע שהבטחתי לך את המאמר הזה לפני חודש ולא פרסמתי אותו, אז אני ככה עושה וידוי בפני...
כבר אתה יודע, נשכח, וגם נראה לי עבר הזמן אפילו שאני אמור להגיב לבגץ, כאילו, אתה יודע, אני... מצחיק, היה לי חלום הלילה, אני פתאום עכשיו נזכר, חלמתי בלילה, בכלל לא ידעתי, לא חשבתי שאני עדיין חולם, אבל אתה רואה, שבגץ, כאילו, שאני מדבר לקבוצת אנשים, אתה יודע, אני לא זוכר בדיוק את החלום, אז איזה קטע שנזכר בזה עכשיו, שאני מדבר לקבוצת אנשים ומסביר להם, ש... אולי זה היה משהו בתקשורת, אני לא זוכר, אבל אני מסביר, אומרים לי מה, אבל הפסדת בבגץ, ואני אומר, נראה לכם שהלכתי לבגץ בשביל נצח? כאילו, אתה מין כל הזמן אנשים אמרו לי, מה אתה הולך לבגץ? זה הם, זה הם, זה חלק מהם, זה, אתה יודע, החונטה המשפטית, זה הציונאצים, זה לא משנה איך נקרא להם. אני לא הלכתי לבגץ בשביל נצח, ברור לי מול מי אני עומד, ולאן אני נכנס, ומי עומד מולי, ברור לי. היה לי ברור בדיון הראשון, שהוא אמר לי, זה בסדר מר דנון, אנחנו יודעים מי אתה, היה לי ברור שהם בדקו מי אני, זה שהגיש את העתירה, היה לי ברור שהם יודעים מי אני, וזה רק הדליק אותי עוד יותר לצורך העניין, כן? כי, אבל הבנתי שהם יודעים, אתה יודע, העתירה הוגשה על ידי אדם אחד, וזו עתירה שעירבה שבעה משרדי ממשלה שונים, אז זה סקרן אותם to say the least, אוקיי? ואז בחלום אמרתי, נראה לכם שהלכתי לבגץ בשביל לנצח את בגץ בבגץ? לא, הלכתי לשם בשביל להראות להם אחד שאנחנו גם יודעים לדבר בשפה שלהם ולהגיד אמת, וברור לי ש... סליחה, הלכתי לשם בשביל להראות שבגץ פועל נגדנו, אוקיי? אם כבר, זה השורה התחתונה. זה הייתה עוד הוכחה מבחינתנו, לא רק, היה לזה עוד אספקטים להליכה הזאת לבגץ, עם העתירה של 5G וערים חכמות, אבל זה עוד הוכחה לכך שבגץ פועל נגדנו, ואני רציתי, אני לא בטוח שהצלחתי, לומר להם את זה שם, באולם, אתה מבין? לשופטים, שאומרים לי, זה בסדר, מר דנון, אנחנו יודעים מי אתה, להגיד להם שם בפנים, שהם פועלים נגדנו. אז אולי לא הצלחתי. מהבחינה הזאת לא הצלחתי, אבל מבחינות אחרות, אני דווקא כן רואה בעתירה הזו סוג של הצלחה, כי הייתה הירתמות של אנשים, גם אם לא מספקת מבחינתי, כי אני אומר עוד פעם, היו עולים 10,000 איש לבגץ ביום הדיון, יכול להיות שהכל היה נראה אחרת. אם היו בתחילת הקורונה, לא היו שמים מסכות, והיו פותחים את העסקים כרגיל, יכול להיות שהכל היה נראה אחרת, גם היום, אתה יודע, גם שלא הייתה מלחמה בכלל, אתה מבין? זאת אומרת, ככל שהעם לא מסכים לשעבוד בצורה פסיבית, אז המציאות תשתנה. ומה שאתה אומר, אי ציות, אני לגמרי בעדו, כי זה נשמע פסיבי, אבל זה מאוד אקטיבי לא לציית. זה דורש ממך עמידה איתנה, זה דורש ידיעה ברורה מי אתה ומה אתה מפקד שלך פה, ואסור לפחד מהמוות. לא מפחדים מהמוות, לא מפחדים מפושעים, לא מפחדים מהדברים האלה. כאילו בטח לא מכאלה שעושים את זה כבר עשרות שנים ומנהלים לנו את החיים, אנחנו צריכים להפסיק לפחד, להפסיק לפחד משלא יהיה לנו, להפסיק לפחד מפושעים שמאיימים עלינו, כי רוב מה שהם עושים עובד על פחד. רוב ההסכמה שלנו למציאות כלשהי שמייצרים לנו היא מתוך פחד. וברגע שאנחנו מפסיקים לפחד ואומרים, ממש אומרים, לא הייתה מגפה, המלחמה מבוימת, החיסונים פוגעים והורגים. זריקות הקורונה נועדו לפגוע. ביל גייטס בן זונה. אתה יודע, ככל שאתה אומר את האמת בפנים ומסביר אותה, אז שאר השקר פשוט נופל, הוא מתמוטט, הוא לא יכול להחזיק מעמד. הוא לא יכול להחזיק מעמד. צריך מספיק אנשים שרואים ואומרים, את הטוב הזה ואת האמת הזאת, כדי שכל השקרנים ינגפו מפניהם, ולא צריך הרבה, דיבר על זה גם פרופסור מתיאס, אתה יודע, על ה5% האלה, שסבבה, אולי היום זה 17%, אני לא יודע, אבל לא צריך הרבה, ותראה כמה אנרגיה מושקעת, אם אני אקח רגע רק את מתנגדי החיסונים, לדבריהם, כן, מן מונח שהם המציאו, לא צריך, זאת אומרת, הם היו חייבים הרבה אנרגיה, בשביל להילחם ב5%, אז תחשוב אם היינו 8% או 12%, או, אתה, אין להם את המשאבים בכלל לעשות את זה. מה אני אגיד לך? תמיד, הנה, כותבת פה מישהו, הבעיה שיאיימו על אותו אחד או ידאגו להעלים אותו, סליחה, סיגלית כתבה. בטח, כי כשזה אחד, אז קל. כשאנחנו קבוצה, הרבה יותר קשה להתנהל מולנו. אני אומר את זה גם
פרויקט. אנחנו לא מבינים שאנחנו כולנו תחת סנקציות, שנמכרנו, שהם בוגדים נהלכים, ושגם ההסכם בינינו, שהוא באמת כמו שדיברנו עליו, האזרחות הזאת, אין לו שום תועלת, אין בו שום דבר, אף אחד לא מגן עלינו, האמריקאים מגנים, אתה יודע מה, אם האמריקאים מגנים במרכאות, אז אני מעדיף שהאמריקאים כבר יעשו את זה, כי הם עושים עבודה יותר טובה. אני שומע את ה... את הרפובליקנים האמריקאים, למרות שברור שהם חלק מהמשחק, אני לא לרגע משלה את עצמי, אבל אני אומר בוא, הם נשמעים יותר נחושים מההנהגה שלנו. זאת אומרת, אנחנו פה גם יש לנו את העניין של הפחדנות, זאת אומרת, הם מפחדים מכולם, ההנהגה מפחדת מאיתנו, היא מפחדת מהאויב, והיא מפחדת מהספונסר שלהם, יש פה הנהגה שהיא בשלוש ממדים פחדנית, ו... אנחנו משועבדים לשלושת ממדי הפחד האלה שלהם, במקום שאנחנו נתחיל להיות, אתה יודע, אדם חופשי, אדם חי, ואני קורא מכאן לכל מי שמסוגל, באמת, אנחנו אולי אנחנו, בוא נקים אגודה, אני אומר, בוא נקים אגודה שמגייסת כסף, נקייה שקופה, כל מי שעובד באגודה מקבל 33 אגורות לשעה, שכר מינימום, אני לא צוחק. שאנחנו מנהלים את הכסף הזה, ואנחנו יוצאים פה לקרב על החירות היהודית בארץ ישראל, כי אני לא רואה שום אופציה אחרת, זה למה אני הצטרפתי לארליך, למאבק של ארליך קצת, מול בגץ, הצטרפתי לזה קצת, כי זה גם שדה שאני מבין, טיפה יותר טוב, כי זה עוסק בפרוצדורה הממשלית, הטענה של ארליך, הוא הלך לדבר מאוד פשוט, שלי קל תוך שנייה לאבד אותו ולהריץ אותו, וזה לא הגיוני שבן אדם יש כאן מגרות לבית המשפט כדי להיות מיוצג מול בית המשפט. זה כל הטיעון.
כן.
עכשיו, אני לא יודע אם... אני אישית הייתי סומך עליך, כי אני חושב שעד שאתה הגעת לארץ, כולם ישנו. אף אחד לא הבין מה קורה בעולם. עד שאתה הגעת. זאת אומרת, היו כמה אנשים שהבינו פה והבינו שאף אחד לא הרכיב פאזל. אף אחד לא צריך להרכיב את כל החלקים ולעקוב אחריהם. וגם אף אחד לא שילם מחירים, כמו שאתה שילמת כנראה, במשך הרבה שנים. ואני אישית מוכן, במסגרת אגודה כזאת, אני מוכן לתת מעשר. ואנחנו צריכים רק 1,000 אנשים כאלה, שיתנו מעשר. וזהו, וזהו, ואני פה, ואני מצידי, אתה יודע, היום להקים את זה, והיום לצאת. אני, היום התאריך 8 במאי, למניינם, אני שם.
אגב, השעה 8:08, 8 במאי, והשעה עכשיו שאתה אומר את זה, השעה שאתה אומר את זה, זה 8:08.
ואגב, בשמיני למאי, זה היום שהביסו את הנאצים, זה היום שהנאצים נכנעו.
וואלה.
אז אנחנו נביס, אז אני, I pledge מעשר, לדבר הזה, אני מוכן, כמה זה עולה לרשום דבר כזה, שי?
איך שעברת לטכני, השעון התחלף ל-809, כי זה כבר לא המרות, זה
ה... יש שטוענים שהקנייה הייתה ב-9 במאי, אבל זה באמת השמיני.
היא התחילה בשמיני. לא, אני אגיד לך.
אני אומר, זה לא שם. אתה, זהו, מעכשיו צריך לעשות שאנשים תורמים, שהם תורמים למאבק שלך ולמאבק שאתה מנהל.
שני מאבקים. זה לא מאבק שלי, זה לא מאבק שלי, הוא גם שלי, הוא של כולנו אמור להיות, וכן, שאני מנהל אין לי בעיה, כאילו לנהל עם עוד אנשים אין לי בעיה, אבל זה לא מאבק שלי, זה שלנו, כן?
אתה חושב שהכנס שהרמת שנה שעברה היה קורה היום.
ואתה חושב שאני לא חושב להרים עוד משהו, זאת אומרת, משהו דומה לזה, כאילו, לא יודע, יש כל כך הרבה דברים, אבל אתה יודע, מה שעשיתי, אתה תכף תראה את זה, אחי, עוד כמה ימים, אתה תראה, על אוטובוסים, ירוצו שלטי ענק על אוטובוסים. את האמת, לא הייתה מגפה. את האמת, חיסונים פוגעים בבריאות שלך. עכשיו, זה לא יקרה בכל הארץ, אבל זה יכול, תבין מה אני אומר עכשיו, זה יכול להיות בכל הארץ. כל משפט שנבחר לשים על אוטובוס, יכול לרוץ בכל הארץ, כמעט בכל הארץ, בעלויות לא גבוהות, יחסית. אוקיי? תבין כאילו מה אני אומר. זה כמו דומינו, ברגע שאתה שם את המסר הנכון שרץ, ורואים אותו עכשיו 2 מיליון איש, אתה מבין שאתה יכול לנצח. אתה מבין מה אני אומר? זה לא שלט באיילון שרואים אותו 0.5 מיליון איש, זה בירושלים, בתל אביב, בבאר שבע, בחיפה, ובעוד מקומות, במיוחד בערים, כן, ביישובים צפופים יותר, וזה יגיע למיליוני אנשים, וזה לא ידרוש המון משאבים, וזה אפשרי, וזה רק דורש את ההשתתפות שלנו, אוקיי? ובאמת לתת, זה לא בהכרח לי, אבל לתת למישהו לנהל את זה. עכשיו אני אגיד לך, אני ממילא שם את עצמי, כמו שאמרתי לפני שהצטרפת השידור, שם את עצמי איכשהו בפרונט, כי אני שם שלט על אוטובוס שכתוב בו, את האמת, חיסונים פוגעים בבריאות שלך או שלך. אחי, ומאות אלפי אנשים הולכים לראות את זה. אתה מבין? והתמונה שלי שם. התמונה שלי, אני לא מסתתר. תבין מה אני אומר, זה עוד שנייה, עוד שנייה אנחנו שם, חכה שנייה. כן, אני אומר, עכשיו מבחינתי, זה לא... אסף, אתה אל תגיד לי, אסף כותב, לא תוכל לעשות קמפיין כזה, אסף, אתה אל תגיד לי מה אני יכול ומה אני לא יכול לעשות, הרבה אמרו לי וטעו, אז תודה. אני מדבר על דברים שאני עושה, לא על דברים שאני מדמיין, אוקיי? עכשיו, העניין פה, זה בכלל, אתה יודע, צריך לחלום, ואז להגיע לזה. כשאתה חולם, מתחילים לבוא אליך דברים שעוזרים לך להגשים את החלום, ככה זה עובד. ויש כאן משהו, אני מדבר רק על הפרסום באוטובוס, ואני עושה את זה, שי, תמונה שלי, ויכול להיות שזה, שאני אמשוך עליי אש, אתה מבין? יכול להיות שבפרסום הזה אני אמשוך עליי אש. אבל אני כבר בנקודה, שאני לא יכול לפחד מזה, אתה מבין? אני לא יכול, וזה אני, יש הרבה שעדיין פחדים, אבל אני לא יכול לפחד מפושעים, כי רק הפחד מנצח, זאת אומרת, רק מספיק שאני אפחד והם ניצחו, והנה אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה, כולם משותקים, משותקים.
וואו, משותקים, וואו.
משותקים.
וואו, זה הגדרה, זה הגדרה של מה שאני רואה ברחוב, אני כבר חודש מסתובב ברחוב, אני לא מבין מה אני רואה, ופשוט שם את האצבע על זה.
משותקים, והטלפון משתיק אותנו, כאילו מלשון השתקה, ואנחנו, זה גורם לנו לשיתוק, העודף מידע הזה, הדזון והבלבול, גורם לנו לשיתוק, זה כמו מצב קטטוני, שאתה בפנים, למה זה קצת כמו אוטיזם, או אחד מ, אתה יודע, על הקשת יש כל מיני דוגמאות, אבל זה קצת כמו אוטיזם, שבפנים הבן אדם יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולהבין הכל, אבל היכולת שלו לפעול בחוץ היא מאוד מאוד מוגבלת, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה תקשורתית. אנחנו קצת, קצת ככה כרגע, כבר זמן מה.
אנחנו כולם אוטיסטים.
ממש, שמו אותנו במצב אוטיסטי, וכשאתה מסתכל מה זה אוטיזם, אז אתה מגיד, אוקיי, חיסונים יכולים לגרום לאוטיזם, קרינה יכולה להגביר או אפילו לגרום לאוטיזם, ואני מדבר איתך...
זה כמו חייזרים שעושים בנו ניסויים.
מה?
הם ליטרלי כמו חייזרים שעושים בנו ניסויים.
אז אני אומר, זה המצב, אם אנחנו רוצים לשנות אותו, ונדמה לי שאנחנו רוצים לשנות אותו, ועם כל הכבוד לפרשנים שאוהבים את ישראל, אבל לא חיים כאן, אוקיי? אני מדבר רק על מי שחי כאן, לא על... כי תראה, קליינבאום, אנחנו בתוך גטו, בהתהוות, אנחנו בתוך שואה, בהתהוות, וזה לא מעניין אותי כרגע מי חי בתאילנד, ומי בפורטוגל, כי הם בחרו לצאת מפה בסדר, אני עוד פעם, אני לא מאשים אותם, קצת ליבי נחמץ, כפי שאמרתי קודם, כי דווקא אנשים הטובים, אנשים טובים יוצאים, אבל יש כאן עדיין הרבה אנשים טובים, ואני חוזר ואומר, על זה, ואומר את זה, יש כאן בישראל המון אנשים טובים, כשהלב שלהם במקום הנכון, וגם הראש במקום הנכון, אבל הם משותקים, כי הם מחכים לאו מנהיג אחד שיוביל, או רעיון טוב אחד שיוביל, ובהינתן זה שאין, לא את זה ולא את זה כרגע, אז אנחנו נמצאים במצב הקטטוני הזה, החוסר, השיתוק הזה, החוסר תזוזה, חוסר תנועה. ואם אני הלכתי לבגץ והגיעו 100 איש, אתה יודע, אם היום אני אלך לבגץ, עדיין יגיעו 100 איש. אתה מבין, לא השתנה הרבה, אז אולי יגידו לי שי, אבל לא רוצים ללכת לבגץ, בוא נלך למקום אחר. בסדר, בוא נלך למקום אחר. כמה יגיעו? כמה יפסידו יום עבודה בשביל לבוא? כי יבינו שזה להילחם על החירות ועל החוקה שעדיין אין לנו, וללכת לעבודה זה להביא עוד יום, עוד אוכל למשפחה, ולהמשיך להיות עבד או צמית או וסל או נתין. אז כמה מבינים את זה אני לא יודע, כמה מוכנים לפעול למען זה אני לא יודע, כי עם כל הכבוד לך ולהרבה אנשים שנמצאים כאן בשידור, ועוקבים אחריי, אחריך, אחרי אחרים, אנשים ערים נקרא להם, או ערים למחצה, או אתה יודע, שלושת רבעי, whatever, רוב, נראה לי, אולי אני מדמיין, אולי אני טועה, אבל רוב עם ישראל היום עדיין לא באמת מבין מה קורה. אז הוא לא יכול גם לנוע לפעולה כשאתה לא מבין, כשאתה לא ממוקד, אתה לא יכול לנוע לפעולה. אז השאלה, ובגלל זה דיברתי על הפרסום באוטובוסים, כי כשאתה מייצר מסר ששוטף את הארץ, מסר אחד אחי, אחד, אני הוצאתי 4 מסרים עכשיו, כי בא לי. כי זה נראה לי נכון, יכולתי לעשות מסר אחד, יכולתי לעשות 7. אבל כשאנחנו מוציאים מחר מסר אחד, או אפילו 3 מסרים, שמפנים אחד לשני, אוקיי? סתם לדוגמה, דוגמה, אני לוקח את המילים שלך, המגפה הייתה מבוימת, המלחמה מבוימת, מי הבמאי? אתה רק גורם לאנשים לחשוב, ואז הם מתוך עצמם מפסיקים לשתף פעולה עם הצגה שהם לא יודעים מי הבמאי שלה, ושהם לא רק, הם לא השחקנים, הם גם לא הניצבים, הם אלה שמנקים אחרי ואלה שדופקים אותם, הכי הרבה, אוקיי? אתה מבין, מסרים שפונים לפסיכולוגיה שמאחורי המודע, כי המודע שלנו כבר דפוק, כאילו רוב האנשים הם בטלפון והמודע שלהם כבול ומשותק, ואם אני יכול ליצור מסרים שפונים לפסיכולוגיה מאחורי הקלעים שגורמת לתאים האפורים, רגע, עוד פעם להתחיל לעבוד, אני אומר, רגע, בוא נעשה משהו כזה, למה לא? למה לא? ואתה יודע, מתוך 4 מסרים שאני עושה, עכשיו, אחד מהם הוא כאילו להפנות אליי פרנסה. 3 הם כלליים. עכשיו, ממילא, אוקיי, זה יהיה כניסות לאתר שלי, אולי אני כן אקבל מזה פרנסה, אבל זה בכלל לא מה שעומד לי על הפרק. זה אף פעם לא מה שעומד לי על הפרק. זה מה שאנשים, כאילו, הקהילה של מעלים את התדר, מי שמכיר אותי יודע את זה, ולכן מאמין לי או מאמין בי וסומך עליי. אבל זה בכלל לא העניין. העניין הוא לעשות, אתה עושה משהו לעצמך, זה מצוין, במסורת, איך קוראים לה? נו, כמעיין המתגבר, איך קוראים לה?
אין רן.
אין רן. תעשה, תהיה אגואיסט, אחי, תהיה אגואיסט. אבל על הדרך, כשאתה אגואיסט טוב, עם מוסר, נכון, אוקיי? אתה, כשאתה אגואיסט, כשהלב שלך במקום נכון, הכליות במקום נכון, אתה עושה גם למען אחרים. גם בלי שאתה שם לב אפילו, כי פשוט זה יוצא ממך, ואני אתן דוגמה הכי פשוטה. בן אדם שהולך ומקים מפעל, בן אדם פרטי, לא עכשיו רוטשילד, שאתה יודע, איזה שלוחה של איזה תאגיד ענק, מונסנטו, לא, בן אדם פרטי, יאיר קליינבאום הולך ומקים מפעל לשוקולד בישראל, אוקיי? או לקקאו בישראל. אתה הולך ולוקח מהבנק 100 מיליון שקל. דבר רגע על השיטה הנוכחית. אתה לוקח 100 מיליון שקל מהבנק, אתה אמור להחזיר 120 מיליון שקל כעבור 20 שנה, סתם דוגמה, אוקיי? אתה עם המאה מיליון שקל האלה, הולך וסוחר או קונה אדמה, או מרים מפעל, ומתחיל להעסיק אנשים. אתה בעצם מייצר פרנסה, נותן לאנשים עבודה, מאכיל אלפי אנשים, רק דרך זה. עכשיו, אתה עושה את זה למה? אתה רוצה להרוויח, אתה רוצה לעשות מוצר טוב, שיקנו אותו בארץ, בחול, ואתה רוצה גם להרוויח. אז אולי אתה תרוויח מיליון שקל בשנה, אולי תרוויח 20 מיליון שקל בשנה, לא מעניין אותי. כל עוד אתה פועל בהגינות, לא מעניין אותי כמה אתה מרוויח, עד רבה, תרוויח אחי, תרוויח. אם המוסר שלך אומר לך להקים מפעל ולפרנס גם עוד 100 משפחות או 1,000 משפחות על הדרך, אשריך. אם מה-20 מיליון שקל שתרוויח בשנה, תיתן מעשר אתה יודע, לנזקקים, אשריך אחי. אתה מבין, דווקא מתוך האינדיבידואל והאגואיזם הזה, מגיעה פעולה שהיא לטובת הכלל, וזה מה שאנשים לא מבינים. כשאנשים, ואני אומר את זה, תמיד נתתי את הדוגמה הזאת, כשאנשים שמים לעצמם אוסמוזה, לנקות את המים, הם לא מבינים שממשיכים לקחת את הפלוריד מהפירות והירקות, ומהמים במקלחת, ומכל הקפה והתה, זאת אומרת, זה עדיין שם. אבל כשאנשים מפסיקים את הרעלה במקור, כי הם לא רוצים להיות מורעלים, הם עוזרים גם לאחרים. הרעל מפסיק להיכנס למים. אנחנו צריכים לחשוב, לצאת רגע מהחשיבה הרגילה שלנו, להיות אגואיסטים, אבל עם מוסר במקום הנכון. אני לא יכול לעשות רק לעצמי, אם אני מוכר עכשיו כוסות, אוקיי? אז אני יכול לפרסם רק את זה שאני מוכר כוסות, אבל אני יכול לפרסם על מים, וכמה טוב לשתות מים חיים, לטפטף אמת וידע לתודעה, ולהגיד, אם אתם כבר שותים, תשתו בכוס שלי, אם אתם כבר שותים מים חיים, ומשתמשים, אתה יודע, ומטיבים עם הבריאות שלכם באמצעות מים חיים, עם מטען חשמלי שלילי, ותה-תה-תה-תה, אני במקרה מוכר כוסות, גילוי נאות, בסדר? אני, תשתו כבר מים מהכוס שלי. החשיבה הזאת שמשלבת את כאילו האגואיזם הטהור, עם מוסר שדואג גם אתה יודע, גם לשכנים שלך, וגם לגר והנוכרי שיושב
כאן.
מה?
זה מציל חיים.
זה מציל חיים. זה גם שפוי. זה שפוי. זה שפיות. מבחינתי זה שפיות.
אני היום, אני עברתי עכשיו רק לקמחים מלאים, למרות שיכול להיות שזה גם מעובר, אני לא יודע. והפסקתי לקנות, אני מנסה לא לקנות דברים בפלסטיק, לא לגעת בפלסטיק יותר.
נכון? נכון? אני גם עשיתי הרבה שינוי, אני בעיקר שומר אוכל בזכוכית, אם אני שומר אוכל, ואני תוכן לעצמי את הקמח, ומכין איזה לחמים עשיתי אתמול, חבל לך על הזמן. אז בסדר, זה נכון, בקטן כל אחד מתחיל ועושה דברים, אבל כרגע אנחנו, אתה יודע, אנחנו בנקודה כזאת, שזה אפילו כבר לא משנה אם תאכל קמח לבן או מלא, או תחנת בעצמך או לא, אנחנו בנקודה קריטית, אנחנו בתוך גטו בהתהוות, בתוך שואה בהתהוות, ואנחנו צריכים לא להגיע למקום הזה של הקאפוז, ומנהל הגטו, ואנחנו כבר שם, מבחינת, חילקו ערים לרובעים, זאת אומרת, זה שם, התוכנית כבר פרוסה, ואנחנו מודעים אליה, ובמקביל אני חייב לציין לטובה, את יהב ומה שהוא עושה עם ועדי שכונות, אוקיי, הקמה של ועדי שכונות זה קצת כמו השומר החדש, הוועדי שכונות האלה שמוקמים ויש מעל 120 ועדי שכונות היום שהוקמו כבר בישראל, יש משהו טוב בוועדי שכונות האלה כי זה גרסרוט, זה מלמטה כלפי מעלה, ויש בזה משהו טוב, עכשיו אני לא יודע מה רמת המודעות של האנשים האלה, אבל נראה לי היא לא קטנה בכלל, כי זה דרך יהב ויהב מאוד מודע, אז אני מאמין ורוצה להאמין שהרמת מודעות של האנשים בוועדי שכונות, היא רמה בינונית. פלוס, כן, שיבינו על מה הם נלחמים, אבל כך או אחרת, העשייה, ההירתמות לדבר הזה, לפרויקט הזה של ועדי שכונות, חבל הזמן, חבל הזמן, זה אולי משהו שעשוי להציל אותנו, אני אומר באמת, בגלל זה גם אני מפרסם את זה, ותומך בזה, ומשתף את זה, זה אולי משהו שעשוי להציל אותנו, ההירתמות הזאת מלמטה, להתאגד בוועדי שכונות, ולעשות משהו. אתה קודם דיברת על התאגדות, נכון? אגודה, בוא נפתח אגודה, שם ברחנו קצת, אני לקחתי את זה למקום אחר, אבל דיברת על אגודה, ואתה יודע, בישראל, שני דברים אני אגיד, בישראל, כשאני דיברתי לפני שנה על PMA, Private Members Association, שזה הגדרה שונה מאגודה שיתופית, חקלאית, קהילתית, התיישבותית, או אגודות אחרות שמוגדרות כאן בחוק, הם לא הכניסו Private Members Association, כי יש לזה הגדרה שונה בחוק, וזה מאפשר, ותקרא את זה באנגלית, אם לא יצא לך, PMA, אוקיי? זה מאפשר דברים אחרים מסתם אגודה שיתופית, חקלאית, קהילתית שיש כאן בישראל, זה אחד. דבר שני, דיברתי על זה גם בשידור אחרון, על הלודיאלי, הסכם הלודיאלי או חוזה הלודיאלי, או בעצם זה נקרא טייטל, הלודיאל טייטל, תואר הלודיאלי, שבעצם זה האפשרות היחידה לצאת מהמערכת הפאודלית ולרשום אדמה או רכוש על שמך באמת לעד, מבלי שמישהו יוכל להרער על כך. לפני שהיה מערכת פאודלית, הייתה מערכת הלודיאלית, ואז נכנסה המערכת הפאודלית, ואז המלך ניחס לעצמו את הכל. אני חוזר בקצרה על משהו שאמרתי, כי זה קשור גם לאגודה. אז המלך הפאודל ניחס לעצמו הכל, ואז הוא נתן אחוזות ותירות ללורדים, שהפכו להיות לנדלורד, אוקיי? וזה לא היה שלהם האחוזה, הם שמרו את האחוזה ואת השדות בשביל המלך. המלך גם נתן עבדים או נתינים או חקלאים או whatever ללנדלורד, כדי שיוכלו לעבד את השדות ולייצר עבור המלך. זה המערכת הפאודלית ממש על, אתה יודע, בקצה המזלג. אבל האדמות לא היו של הלנדלורד, הוא רק היה לורד מטעם המלך, אוקיי? במערכת הלודיאלית האדמה היא שלך, ברגע שאתה מקנה לעצמך את התואר הזה.
עומד למות כל רגע, שייקה, אני אוהב אותך, טלפון שלי עומד למות.
יאללה, נגיד להתראות. אז תאמר לי יום טוב.
נדבר.
יאללה, בחזרה אחי, הכל טוב. נותרתי בגפי. איתכם כמובן. בהמשך אבל למה שאמר יאיר, בהקשר של האגודה, אי אפשר להקים פה PMA, זאת אומרת אולי אפשר, לא ניסינו. נשמע הרבה פעמים שאני מדבר מעל ראשי האנשים. מבחינת הדברים שאני אומר, רוצה לומר. אז גם ב-PMA, כשדיברתי על PMA, אנשים, מה, מי, כמה, למה, איך עושים, למה לעשות, מה זה? וגם הקטע של הלודיאלי, כמה אנשים מרימים את הכפפה פה ועושים זה משהו, אני לא יודע. אני יודע שאני רוצה לעשות, ממש רוצה לעשות. זה קשה לבד, זה קשה לבד. בכל אופן, אני בעד מה שיאיר אמר, וזה משיק לרעיונות אחרים שקיבלתי מהלך השנים, זאת אומרת, לא אני קיבלתי, לא תקשרתי איזה רעיון, פשוט אנשים אמרו לי, שי, מה עם זה ומה עם זה, אז תודה לכם, כי זה משיק לאותם דברים, של להתאגד, פשוט להתאגד, ולהקים משהו, ותחשבו שכל אחד שם 10 שקלים בחודש, 40 שקלים בחודש, ואנחנו 1,000 איש, זה 40,000 שקל. תחשבו שאנחנו 100,000 איש, תעשו את החישוב בקיצור. אנחנו יכולים לעשות איזה קמפיין פרסום שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים להשתלט על חברת חשמל. לקנות מניות של חברת חשמל ולהשתלט על החברה מבפנים. ולהיות בוועד ההנהלה. אנחנו יכולים לקחת החלטות על החשמל, על מחירי החשמל. יש עוד הרבה דוגמאות לזה. למה לא לעשות את זה? טוב, אני אסיים פה כי העיר הלך ו... קר לי, ואני צריך לשתות את הצ'אגה, יש לי שם כוס צ'אגה. טוב, לא יודע מה יהיה, אני מקווה שיהיה טוב, אני מקווה שמשהו משהו, מרגיש לי כאילו משהו בשיחה הזאת עם קליינבאום, הזיז משהו אצלנו. מקווה שאני לא טועה. יאללה, נאמר לכם יום טוב, תודה רבה שהייתם איתנו. אני אשים את השיר באמת, אין דברים כאלה. תנו לטוב לנצח. אי ציות, תנו לטוב לנצח. פשוט. יאללה, יום טוב. ביי.
כמו שאני מדברים ואת הישבן לא מזיזים אומרים לכם בפנים את התוכניות של הרעים שפשפו העיניים ונקו את הקורים נו מה אומרים, מתעוררים ולחשוב שהכל מאהבה תוכנית אלוקית שעושה לנו כבוד אבל שכחנו את המוסר ואנחנו רוצים רק עוד ועוד ואת זה צריך לעבור בשביל לבחור כן, בשביל לבחור אז מה אתם בוחרים, נו? מה אומרים? מתעוררים והנה אנחנו באים בטוב, בדיבור, מהגנה עצמית רק רוצים שיניחו לנו לגופנו, זאת הרי זכותנו בחירת אולי די שמע ישראל, אדוני אלוקנו, אדוני אחד אנחנו אחד ואנחנו מנצחים חזקים, מאוחדים, מרסרים בטוב בוחרים, נו מה אומרים? מתעוררים לדבר, לשדר, לשתף, לעורר, להתעורר זה לא רק משנה או חלום, להתעורר זה במציאות היום, להשתחרר מהבורות, תודעת עירות או שאולי אתם מעדיפים לוותר על החירות? הילדים בסכנה, פדופילים בפינה סוגדים לקצתנית ואתם עושים טענית מי הם שיחפו זריקות, פקידים עלובים שמשרתים אדונים עם טירות עליים מרטפים מתונפים מהשד של בפומט יונקים לפרק ולהרוס את הבריאה הם רוצים תאמינו או לא, מדובר במשפחות עתיקות, מוזרות וסוטות, שיקורות מאדרנלין שמוצאים מתורתות. הם רוצים להרוס את הסדר אלוקי הישן ולבנות עליו חדש, כלא אלקטרוני מחוסגן עלק. צחקתם אותי, מה חשבתם? שווינדוס הומצא במוסך ופייקבוק שייכת סתם לאיזה ג'אפ? קומו רוחים, כי אנחנו בני השם, עברנו על מנת לחיות ולסגסג. אנחנו כאן להישאר ולנצח, אנחנו כאן ואת האופן ננגח. פורו, תו עצים, עשו הכל למען הילדים, כי הכי חשוב זה הדורות הבאים. נו, מה אומרים? מתעוררים? מתעוררים כמה פייק כמה פייק כמה פייק יא רבק באתם בלוויזיה ובאפס ברדיו ובסמארטס אנשים טועים טועים אנה ואנה לא מרימים את הראש מהמסך מחליקים על בננה איכן התאגיד איכן המדינה אומרים שמישהו נולד הרוויח אבל מישהו מאיתנו ניסה להשגיח שיש רק אחד שעלינו משגיח יחי המלך המשיח קומו אחיי ואחיותיי, זוהי אם כל המלחמות, על התודעה, על האמת, על חירותכם, על נשמתכם, עוד לא הבנתם שכולם שרים למרותכם, שופטים, שוטרים, פוליטיקאים, שקרנים, כולם בסך הכל למענכם עובדים, הפכו שולחן, שנו את התדר, כי עכשיו הזמן לעשות סדר, סדר אמיתי, סדר אלוקי, סדר מבחירה של רצון חופשי, סדר של צדק, סדר של מוסר, כי הכל כתוב מה אסור ומה מותר, יישארו נאמנים לחושים ולכתובים, אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, אנחנו נולדנו לדור הגאולה, לכולנו יש בוס והוא אלוהים ותחתיו ממילא כולם ריבונים אז מה אומרים? מתעוררים? ליאז, יאללה כבר בי אמא שכם, צום האשליה בואו שובו הביתה בנים, בנות של אבא בואו אליי כי הגיע העת לקום, לעשות, ללמוד, לתקן אתם בני אדם, אתם הדובדבנים ויש סיבה לכך שנבראתם אחרונים הנחש משכיח, מתעתע ומתעה אתכם להוריד שאול המנסה אתם המלך והמלכה, אתם אדם וחווה מראשית הבריאה של חסד ואהבה באתם לבחור, באנו להחליט אם אנחנו הריבון או מעדיפים שליט עם חירות ועצמאות, הרי אין עוד מלבדו נבראנו בצלמו, השתבח לעד שמו תזכרו, אנחנו כאן לעשות טוב אנחנו כאן להיות רוב להעיף את המלך לבישו ולחייך אחד לשני ברחוב הרי עובדים עלינו, עובדים עלינו, עובדים עלינו קולטים שתי מציאות ואלוקים אחד ועכשיו תבחרו בשביל הדורות הבאים נו מה אומרים? מתעוררים? והוא